שממש כמו לידה חדשה, שנושאת לתוכו את כל התקווה של תיקון העולם, תיקון המציאות. זה הכוח שחי בתוך ההוויה הציבורית שלנו בדור הזה. וזה גם מתאים לפסיכולוגיה, למבנה של כל פרט ופרט, שהוא מתאים לו לחיות מתוך כוח החיים הכלי הזה. לכן, צריך לברר גם את התורה מתוך מדרגה כזאת. ולכן צריך להאמין, תלמידי חכמים, שאהבת האומה, הפשוטה, הישרה, הרעננה, היא תהיה הבסיס לכל התורה שלנו. כי באמת, כל התורה כולה יסודה בכוח החיים האלוקי הכללי הזה שמופיע באומה. בלי זה, אין תורה. וכל התורה צריכה להיות מובא כאותו קריאה שמוציא לפועל את אותו כוח חיים כללי שהוא חי בתוכנו. זאת מדרגת האמונה והתורה החיה שצריכים לבנות בדור שלנו. מתוך ההבנה הזאת, יצמחו לנו, תלמידי חכמים, שכל משאת נפשם תהיה השאיפה הכללית הזאת, של הופעת החיים הטהורים האלה, הכלליים האלה באומה, שיביאו למהפכה בכל ההסתדלות על המציאות. אותם תלמידי חכמים לא ילמדו בשביל הגן עדן שלהם, אלא ידעו שעם ישראל זה הגן וזה העדן שאין קץ לענפה בפריות. מתוך זה תיבנה בנו הכרה חדשה של הבנת ההופעה האלוקית בתוכנו. וההכרה הזאת מפגישה אותנו עם המצווה שמבארת לנו מהי באמת המדרגה האמיתית של ההופעה האלוקית בתוכנו, וזאת מצוות אהבת השם. מצוות אהבת השם, הגימל בספר המצוות. למה? שיש אפשרות אמיתית, שזה נקרא אהבה, אהבה זה דבר אמיתי. יש אפשרות אמיתית שאנחנו גם מצווים לברר אותה ולגלות אותה, להיפגש עם יכולת כזאת של אהבה אידיאלית אמיתית, אהבת האמת מצד שהיא אמת, ואהבת הטוב מצד שהוא טוב, ואהבה אל החיים האלוקיים ולאמת האלוקית מצד הכוח האידיאלי האמיתי שתמוד. כיצד אפשר להגיע לאהבה כזו? כיצד אפשר לצוות על זה? רק מתוך ההכרה והאמונה של התורה, שכן זאת המדרגה הטבעית שלנו. כי אם זה לא תמון בנו שאיפה כזאת אידאלית, זה לא טבעי לנו, אם הרי יש הרצבות עלינו, לגלות אהבה כזאת בעולם. אם כך מתברר, מתוך מצוות אהבת השם, מהו הטבע האמיתי שלנו? שיש לנו יכולת של אהבת השם, וזה הכוח היותר עצמי שבנו, אהבה האידיאלית התלויה. וזה משול לאהבת אישה יותר מאהבת אישה, כדי לבטא את הטבע האמיתי שיש בתוכנו. ולכן מתאר הרב קוק זצ"ל בגרת מנדלי, שאכן באמת אהבת השם זה הכוח העצמי יותר של האומה, שהוא יותר מכל הסבר ויותר מכל פילוסופיה. כיצד הכוח הזה יכול לצאת אל הפועל? הרי אנחנו לא חשים בו בקלות. הוא יכול לצאת אל הפועל רק מתוך שנפגיש את האהבה הזאת עם התכנים שיכולים להזין אותה ולהוציא אותה לפועל. ולכן אנחנו נדרשים לשני דברים. קודם כל, לעסוק בדברים אמיתיים, ולכן צריך לעסוק בתורה אפילו שלא לשמה. ויחד עם זה מפרר לנו על ידי לימוד והכרה את התכנים הכלליים, את החוכמה הכללית, מתוך התורה, מתוך ההיסטוריה, מתוך העולם. והבירור הזה בהכרח יביא אותנו לארץ. כשהעובד נפגש בדבר הנהר, נפגש איתו, ממילא כוח האהבה מתעורר בו בכל חוץ. והאהבה הזאת שמתעוררת בתוכנו, שהיא בעצם המצווה, ללמוד ולהכיר כדי להביא את הכוח הזה לידי ביטוי, ועל ידי זה לגלות בנו.
העולם הקדמון, אנחנו עושים את העולם
כולות, התרבויות כולן, רואות במרכזן איזשהו כוח אלוקי, אלוהי, שאלה על סוגדות. והכוח האלוהי היה מצוי בהם באותה עוצמה, באותה שקיקה, כמו היום היצר המיני של האדם. אלא שאת אותו כוח אלוהי, מרוב העוצמה שלו, מרוב הרצון לבטא את הכוח הזה בחיים, ממילא, הביאו פורים בביטוי פתיחת החומר למציאות אלוהית. ועל ידי זה הביאו את העולם החומרי לגסות היותר פרימיטיבית שלו, יותר מושחתת שלו. באותו זמן, מתייצב אברהם אבינו, שכיחות אלוקית, ומברר שאותו כוח אלוהי שאדם חש בתוכו לא יוכל לצאת אל הפועל בחיים ובכל החיים בביטויים חומריים זולים, אלא הוא דורש מאיתנו לרומם את החיים שלנו, להביע את האידיאל שתמון דורו בה. אם לא נביע את האידיאל של אותו כוח אלוהי, אם לא נהיה מוסריים לפי הגודל האלוקי הזה, והכוח האלוקי הזה לא יפיע לנו תכונות אלוקיות של טוב אלוקי. הכוח האלוקי הזה הוא לא אלוקי בצורה כוח שאנחנו הופכים אותו למציאות דמיונית, למציאות של עבודה זרה. רק כשהכוח האלוקי הזה גורם לנו לרומם את החיים שלנו לתוכן אלוקי, למצוא בתוך החיים החומריים שלנו לתוכן אלוקי, טהרה אלוקית, לרומם אותה, אז התורה האלוקי הזה בא לידי ביטוי אמיתי וטהור. אז אנחנו חיים את המציאות האלוקית באמת. לשם זה קם אברהם אבינו באותו זמן. ומתוך זה נוצרה השאיפה שהיא צובה עלינו על ידי הקדוש ברוך הוא לאברהם להקים אומה שלמה שתבטא את הכוח האלוקי הזה על ידי, בכל החיים, על ידי טהרת כל החיים. ומתוך זה, מגיע עם ישראל ליציאת מצרים, למעמד הר סיני, שכל אלה הן תופעות אלוקיות עלינו, שמטהרות אותנו, וגורמות לנו את היכולת להופיע את הכוח האלוהי הזה בבניין ומטהרת כל החיים כולם. עד שחז"ל אומרים שישראל שעבדו על הר סיני פסקה זוהמתה, פסקה להם הזוהמה של הנחש, הטומאה הפרטית וההסתכלות הפרטית וההסתכלות הדמיונית והחומרית, במהותם של ישראל, במהות הכללית העצמית שלנו, היא פסקה מאיתנו בהר סיני, ומתוך זה יכולנו כאומה לקבל את התורה ולהתחייב בתורה. חייב התורה משמעות הדבר שזאת באמת עכשיו המדרגה שלנו לחיות בחיים הכלליים בטהרה על פי ההדרכה הכללית של התורה. מתוך זה מתפתחת המציאות שלנו להקים עם בארץ ישראל. ובאמת בהקמת העם דרך הרבה סיבובים של משברים הגענו כמעט לשיא הפסגה של הדבקות האלוקית, הפעמה האלוקית בחיים ממלכתיים, כלליים ופרטיים, מזמנו של דוד המלך ומתוך כך מזמנו של שלמה המלך. אלא שיחד עם גילוי עוצמות החיים האלוקיות האלה בתוך החיים בעוצמה כל כך גדולה, מתברר שיש לנו עדיין כישלון בזה, שאנחנו רוצים לתת לכוחות החיים עצמם ערך גדול מצד הכוח התרבותי שמצוי בזה. כפי שהדבר מתברר בנטייה אחרי בת פרעה, אחרי התרבות של אותה תקופה. בנטייה הזאת לראות בעולם התרבותי ערך עצמי, היא מביאה אותנו לתחילתה של שקיעה. שסופה בביטוי אותו כוח אלוקי בצורה של תרבות חומרית שהיא מדורדרת לפי הצורה היותר קשה שבעולם, שגורמת בסוף בנפילת עם ישראל בצורה טוטלית, בשבירת הממלכה, כי אין טעם לממלכה כזאת שהיא בעצם כל כולה הבאה של חיים בצורה דמיונית וזולה בתוך מערכת חיים. לכן הממלכה מתרסקת ועם ישראל יורד אל הגלות. יחד עם הנפילה הזאת בטל מאיתנו הכוח הנבואי, הולך לבטל מאיתנו הכוח הכללי החי הזה, השראת השכינה, ויחד עם זה גם, בזמן בית שני, הולך לבטל היתר של עבודה זרה, השקיקה האלוקית החיה, נעלמת מהעולם, ומילא יחד איתן גם נעלמת השקיקה האלוקית במובן התנה שלה. והעולם והמציאות האנושית מתחילה יותר לחיות על פי הבנות פרטיות יותר. אין את ההבנה הכללית החיה, אלא יש יותר את ההבנות הפרטיות. ההבנות הפרטיות האלה גורמות יותר לשלטון השכל, ההבנה, ההכרה, ולא להופעה אלוקית חיה, כללית, זורמת בתוך המציאות שלנו. ממילא מתוך כך נולדות בעולם שלנו הבנות דתיות חדשות. אם עד עכשיו כל המציאות הייתה מלאה לעבודה זרה של האנושות, לעבודה זרה, מכיוון שהדחף האלוהי היה חי בתוך האנושות, הוא רצה לחיות בכל החיים, לימי הוא רצה לראות בחיים החומריים עצמם ערך אלוהי, מה שגרם לעשות את הכוחות החומריים לעבודה זרה. הדחף הזה בטל עכשיו, הדחף החי הזה בטל, ועם אלה גם הצורך לראות בכל החיים החומריים הופעה אלוהית בטל. יותר ויותר תפס את מקום הדחף האלוהי הזה הדחפים האנושיים הנורמליים, שהם הולכים ומתבררים להופעה הדתות השונות בעולם. מצד אחד בעם ישראל פסקה הנבואה יותר מתחדד הלימוד של הפרטים, עיסוק בפרטים, מה שיותר מתברר ריבוי העיסוק יותר בתורה שבעל פה, בבניין הפרטים, בבניין החיים, שיש לזה גם ערך היסטורי גדול, ערך נצחי גדול, בתיקון המציאות מלמטה. ולאומות העולם באותו זמן, לאט לאט, הולך ומתפתח, אני קולט את זה להתפתח את התפיסה הדתית במובן יותר הכרתי, יותר הגיוני שלה, מתוך אותם דחפים שמצויים בתוכה. ומתוך זה יש לנו מקום ללמוד ולהבין את דרך ההופעה האלוקית בעולם החדש הזה. איך הוא מופיע, איך אנחנו מתמודדים עם הדתות השונות, מה מיוחד בעם ישראל, ומה דרך הביטוי של ההופעה האלוקית לפי המציאות החדשה הזאת. טוב, ללמוד פה אני חושב, נכון?